הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio.
הלן, סימסקופ ברדיו הקצה, ברוכים הבאים לתוכנית מספר 185, תודה רבה מאוד שבאתם. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקרואמי, תודה ליעל אילן, יעל אילן, שמפיקה את השידור. התוכנית היום תוקדש, אני חושב שכולה, לפסטיבל ירושלים, שנפתח ביום חמישי, פתח ביום חמישי. אנחנו נלך את פסטיבל ירושלים מהסוף להתחלה, נתחיל מסרט הנעילה ונלך אחרונית אל סרט הפתיחה. ואז נלך כל מיני דברים שיש באמצע, אז תהיו איתנו, אנחנו נעשה, נדבר על, על הפסטיבל. ויש שם סרטים מעניינים, וגם סרטים שבקרוב גם תוכלו לראות בבתי הקולנוע, זה גם בשוט. בקיצור, פסטיבל קולנוע בירושלים, מתחיל ביום חמישי, סרט הפתיחה הוא הבלתי רשמיים, סרט ישראלי, סרט הנעילה הוא אי הכלבים של ווס אנדרסון, וכאמור נלך מהסוף אל ההתחלה. אבל אנחנו מתחילים עם חגיגת יום הולדת. אותי זה מרגש, כבר הזכרתי את זה לפני שתי תוכניות, חשבתי שצריך לעשות עם זה משהו יותר גדול, יש לי תחושה שאולי רק אני מתרגש מזה. יום הולדת 30 לאלבום הבכורה של שוגר קיוב, זו להקה איסלנדית שמנה יצאה ביורק, אבל הייתה להקה נהדרת, באמת אחת הלהקות שחייבתי בשנות ה-80, אלבום שהעיף לי את המוח כשהוא יצא. אז איך שאני לא מצליח לארגן בטיים שום דבר יותר גדול מהאזכורים שלי בתוכנית, אז אני אמשיך להזכיר אותם. כל עוד 1988 נחגיג 30 שנה, ובשנת 2018 אז אני אמשיך להזכיר את זה, ש30 שנה לשוגר קיובס האלבום הראשון, ואני אנחנו חוגגים יום הולדת, אז רק מתבקש שנשמיע את יום הולדת. זאת ביורק, היא הסולנית מאיסלנד, ריקאוויק, בירת'דיי, תודה רבה שאתם בסימסקופ ברדיו קצה, אנחנו מתחילים תוכנית מספר 185.
Thank you.
30 שנה. Birthday. Sugar Cubes. רגע. לשמוע ולראות את הקטע הזה, קטע הטיפוף הזה, באנימציה, באנימציית סטופ מושן על ידי בובות שמתופפות את הטיפוף הזה. אנחנו מתחילים את הסקירה שלנו בפסטיבל ירושלים, את הסיבוב שלנו בפסטיבל ירושלים 2018, עם סרט הנעילה שינעל ביום מוצאי שבת הבא, בעוד 10 ימים, את הפסטיבל, ושבוע אחרי זה יצא לבתי הקולנוע בישראל. הסרט נקרא אי הכלבים, Isle of Dogs, הסרט החדש של וס אנדרסון. יש שני דברים מצוינים בסרט הזה. אחד, הצד הוויזואלי שלו, ושניים, הצד האודיופוני שלו. התמונה והפסקול. אז קודם כל, מבחינת פסקול, אז הפסקול יצא, כבר נמצא זמין, יצא בהוצאת הליקון. אם אתם קונים דיסקים עדיין, אני עדיין קונה דיסקים, אבל אם לא, אז אתם יכולים להוריד אותו מהאתרי כן, אפל מיוזיק וספוטיפיי וכן הלאה, הוא כבר זמין, הוא כבר קיים, הסרט כבר מסתובב כמה וכמה חודשים ברחבי העולם, ורק עכשיו מגיע אלינו. הוא היה סרט הפתיחה של פסטיבל ברלין, ועכשיו הוא היה סרט הנעילה של פסטיבל ירושלים, ועל הפסקול חתום, כמו כל הפסקולים האחרונים של וס אנדרסון, אלכסנדר דספלה, על שיתוף הפעולה האחרון שלהם, מלון גרנד בודפסט, אלכסנדר דספלה זכה באוסקר. וגם כאן צריך להגיד, קודם כל נדבר על הפסקול, הסרט מוצף מוזיקה מתחילתו ועד סופו, והיא מוזיקה נפלאה ואדירה. ואז הצד הוויזואלי, הסרט הזה מרהיב, עלי הרבה מאוד זמן לא ראיתי סרט כל כך יפה כמו הסרט הזה. עכשיו, נכון אומרים לכם שכשסרט הוא כל כך יפה, אז חייבים לראות אותו על מסך גדול, כי הוא כל כך יפה? אז אתם יודעים, לי הייתה תחושה הפוכה בסרט הזה. הוא כל כך יפה, וכל כך מושקע, וכל כך מעוצב. זה סרט אנימציה, זה סרט שכל דבר על הפריים, מישהו בנה. מישהו עיצב, מישהו תכנן, מישהו שם את זה במיניאטורות על סט. זה כל כך עשיר, וזה כל כך מרהיב. אז אני חושב שדווקא זה מהסרטים האלה שעדיף לראות ב-DVD או בבלו-ריי או באופציה כזאת שאפשר להקפיא את הפריים ושנייה לעצור ולהסתכל עליו. וכי זה כל כך, אתם לא רוצים, יש משהו נורא מתסכל בצפייה במסך גדול, כשאין לכם שליטה, שפשוט התמונות חולפות כל כך מהר, אחת אחרי השנייה, ואתם רוצים עוד, עוד קצת מהדבר הזה. אז הסרט מרהיב לצפייה, מרהיב להזנה. עכשיו בואו נברר האם בין זה לזה, האם יש שם עוד משהו. אז קודם כל, וס אנדרסון, אנחנו בעדו, נכון? הקדשנו תוכנית גם לווס אנדרסון וגם לאלכסנדר דספלה ולפסקולים שלו לפני כמה חודשים, תחזרו לאחור, עשינו ספשייל הפסקולים של וס אנדרסון, במאי שאנחנו אוהבים, אבל אני מודה שהוא לא במאי שכל סרט שהוא עושה, הוא הסרט הכי טוב שלו. הסרט הקודם שלו באמת היה אחד האהובים עליי שלו, מלון גרנד בודפסט, אולי אפילו סרט השנה שלי הוא היה באותה שנה. באמת הסרט שלו, אחד מהם שאני חושב רשמור, אחד מהם משפחת טננבאום, אחד מהם אבל בהחלט מלון גרנד בודפסט, והוא באמת הולך למקומות שהם נהיים יותר ויותר אידיוסינקרטיים. הוא תמיד היה מישהו שהיה היה בו משהו קצת תימהוני בסרטים שלו ובדמויות שלו, אבל לפחות בסרטים הראשונים, זה היה מעוגן באיזושהי מציאות שאנחנו קצת מכירים, כן? בבית ספר באמריקה, שכונה ומשפחה ניו יורקית, עדיין סיטואציות שהן קצת מוכרות לנו, אבל באמת נדמה שבסרטים האחרונים שלו, הוא באמת עבר לדבר הזה שנקרא Flights of Fancy, הוא ממש נכנס לאיזשהו עולם שהוא כולו דמיון, בעיניי זה מרהיב, זה יפה יפה. ואז אי הכלבים, להבדיל מהסרט האנימציה הקודם שהוא ביים, מר שואל המעולל, שמבוסס על ספר ילדים של רואל דל, הסרט הזה הוא סרט שמבוסס על רעיון שלו, של וויס אנדרסון, מתרחש בעתיד, ביפן של העתיד, כשיש שליט דיקטטור יפני, שמצליח בצורה דיקטטורית, אך דמוקרטית, לגרום לזה שכל הכלבים יוצאו אל מחוץ לחוק, ויאספו וישלחו למעין מחנה ריכוז לכלבים. אי של אשפה, האי שבו כל יפן זורקת שם את האשפה שלהם, ושם גם זורקים להם שם את כל הכלבים, שמבחינתם שימותו שם. עכשיו, פה כבר מתחילה הסיטואציה, כבר בפרמיס הזה, שמוסבר לנו דרך אגב, יש פרולוג שמסביר למה, איזה חשבון יש לאותו שליט עם כלבים, וויש של חתולים, משושלת של אנשי חתולים, אז אנחנו מבינים כאילו את הקונטקסט ההיסטורי מבחינת הדמות. אבל למה יפן דווקא, ולמה יפן בעתיד, ולמה כלבים? אמר, יש פה כל מיני דברים שאתם אומרים, אוקיי, אם אתם עושים לי סרט אנימציה, שמתרחש בעתיד, ועם חיות מדברות, אנחנו קצת נמצאים בעולם של סרטי ילדים, או סיפורי ילדים, ואז אני מתחיל לחשוב על עולמות של משל. כלומר, יש פה איזשהו סוג של משל ונמשל, על מישהו שרוצה לזרוק דמויות ולכלוא אותם במכלה, במקום רחוק. אוקיי, עכשיו, אני מניח שמיד מתחילים לחשוב על טראמפ. טראמפ והיחס שלו למאגרים, ויחס שלו לזר, ויחס שלו לאחר, ויחס שלו לילדים המקסיקנים שהוא שם בתאי מעצר. אוקיי, זה נשמע רלוונטי, זה נשמע גם נכון לעת שבה הסרט יוצא, אבל אני תוהה, כי הסרט נכתב וצילומיו התחילו חודש לפני שטראמפ נבחר בכלל, לא נכנס לשלטון, נבחר, צילומי הסרט התחילו באוקטובר 2016, טראמפ נבחר בנובמבר 2016. כלומר, אם הצילומים התחילו באוקטובר 2016, זה אומר שאת הסטים בנו לפחות שנה לפני, זו כמות כל כך עצומה של סטים ושל במות ושל דמויות, שמסתם כל תהליך העיצוב התחיל הרבה הרבה לפני שהתחילו ממש לצלם את קטעי האנימציה, מה שאומר שהתסריט היה כתוב עוד לפני זה. אז מתאים, זה מתאים אולי לעידן טראמפ, אבל זה לא סרט שנכתב בהשראת טראמפ, זה סרט שנכתב בהשראת דיקטטור יפני. ואז באמת נשאלת השאלה, מה וויס אנדרסון מנסה להגיד לנו בסרט הזה? ואני לא לגמרי יודע, אני חייב להגיד, זה קצת מתסכל, כי אתם רואים סיפור, אתם אומרים, אוקיי, אנחנו רגילים בעולם של סרטי ילדים, סיפורי ילדים, אגדות, להתייחס לזה כאל משל, ואם יש משל, אז יש נמשל. ואם יש דמויות, אז הדמויות מייצגות ערכים, ומצקות דברים אחרים. ככה אנחנו חושבים באופן טבעי, בוודאי אם אתם מבקרי קולנוע, שאתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אחלה סרט, יופי של סרט, סרט נורא נורא יפה, אבל מה הוא אומר? כאילו, למה היוצר הזה השקיע כל כך הרבה שנים ומאמץ וכסף כדי לספר דווקא את הסיפור הספציפי הזה? ואני חושב שברוב הסרטים של וויס אנדרסון אני מבין את זה. בייחוד במלון גרנד בודפסט, משהו שמדבר על התרבות, על התרבות אירופאית שהולכת ומשתנה לאורך השנים, אותו מקום, איך הוא עובר, איזה שינוי שהוא עובר. אבל מה יש לו עם יפן? למה דווקא יפן? ויפן של העתיד ויפן דיקטטורית. מאוד מורכב הסיפור הזה מבחינת לנסות לנתח את המשמעות שלו. הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, הוא שוויס אנדרסון באמת בפאזה הנוכחית שלו, הוא סוג של לקטן של תרבויות. וכמו שהוא התעניין בהודו, ברכבת הדארג'ילינג, ובאוסטרו-הונגריה, ובברית המועצות, או מזרח אירופה, במלון גרנד בודפשט, ככה פה הוא מתעסק ביפן. עכשיו, זה לא מקרה, הקטע ששמענו לפני רגע ברקע, מאוד מאוד בחלש, הוא קטע מפסקול של קורסאווה, יש שני קטעים מפסקולים של קורסאווה, מ-The Drunken Angel, המלאך השתיין, המלאך השיקור, ומשיבת הסמוראים. אז הוא אומר לי משהו על זה שכאילו שיש לו, הוא רצה לעשות איזשהו סוג של מחווה לקורסאווה, שזה מעניין, כי קורסאווה בעצמו ניסה לעסוק הזמן מחוות לקולנוע אמריקאי, אז הנה, במאי אמריקאי ועושה מחווה לקורסאווה, כמובן לא הראשון. לא זיהיתי דרך אגב מחווה מפורשת לקורסאווה, אבל סתם כנראה איזשהו סוג של עניין שיש לו עם התרבות היפנית. ובסופו של דבר, וזה אני חושב שאני מנטרל כרגע למה יפן ולמה כלבים וכל זה, אבל אני חושב שאם יש דבר אחד שאני כן רואה נושא שחוזר אצל וס אנדרסון שוב ושוב, זה הנושא הזה של מין קבוצת אנשים אקלקטית, גם אם הם קרובי משפחה דרך אגב, היא תהיה קבוצה אקלקטית, שמתחברים יחד ויוצרים איזשהו סוג של אנסמבל שצריך לעשות משהו, שצריך להגשים איזשהו משהו ביחד. אני חושב שהחיבור הזה בין דמויות נורא שונות אחת מהשנייה, שיוצאות לאיזשהו סוג של הרפתקה או משימה או מסע, זה משהו שחוזר אצלו בכל הסרטים, תמיד הסרטים שלו מרובי דמויות, מרובי, כן, הרבה גיבורים יש בסרטים שלו, הרבה מאוד שחקנים, סרטי אנסמבל. אז מהבחינה הזאת, הסרט הזה, המקום שבו הוא נותן לכלבים, והאופן שבו הכלבים מתחילים כקבוצות או חבורות של כלבים שהן עוינות זו לזו, ואז הן צריכות איכשהו לחבור ביחד כדי לצאת מהמצב שבתוכו הם נמצאים, מהמצוקה הזאת שלהם, ולהתאגד סביב ילד שמגיע בניסיון להציל אותם. אז אני חושב שזה איזשהו סוג של, אם תרצו, מוטיב או נושא שווס אנדרסון חוזר אליו שוב ושוב, הנושא של ההתחברות הזאת, סוג של משפחות אד הוק, משפחות שנוצרות לאו דווקא דרך קשרי דם, אלא דרך איזשהו סוג של חיבור של גורל משותף, שמחבר ביניהם, ואנשים שהם מאוד מאוד שונים זה מזה, שצריכים ללמוד לחיות ביחד. ובסופו של דבר, זה הסרט התשיעי של ווס אנדרסון, כלומר, אנחנו עוד מעט מגיעים, כשהוא יעשה את הסרט הבא שלו, זה כבר הסרט העשירי, אז כבר יש לפנינו איזשהו סוג של נתח עבודה, ואנחנו מבינים גם את האקלקטיות של היצירה שלו, וגם את זה שהוא מתעניין באנימציה, לא פחות משהו מתעניין בלייב אקשן, כבר סרט אנימציה שני שלו, אבל סרטי סטופ מושן, כן? זה לא אנימציה דיגיטלית, זה סרטי סטופ מושן. השקעה מאוד מאוד גדולה בבנייה ובעיצוב. אז אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את ווס אנדרסון, שהוא קצת סטיב זיסו. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד שסטיב זיסו היה הדמות החשובה ביותר בסרטים שלו, אולי גם המספר במלון גן בודפשט, איפשהו בין שני הצירים האלה מבחינת דמות, שם הוא נמצא. אז סטיב זיסו הוא מישהו שהוא חוקר, מישהו שהוא לא, אתם ראיתם אולי את ווס אנדרסון, הוא לא נראה איש הרפתקן במיוחד, אבל מישהו שכן לנושא של תרבויות ושל טיפוסים ושל אנשים, הכל מאוד מעניין אותו, ויש בו משהו אנתרופולוגי כנראה, והדרך שלו במקום לאסוף פרפרים או לאסוף דגים ולהביא אותם אליו, הוא אוסף אותם בסרטים שלו, את הטיפוסים האלה, את פיסות האומנות האלה, את ניחוסי התרבות האלה, ואנחנו נמצאים כרגע בעידן שבו כשאתה עושה משהו שנקרא appropriation, ניחוס תרבותי, אז מסתכלים עליך בעין עקומה, ואני חושב שלא מעט יקמו עין, גם על רכבת הדרג'ילינג, וגם על, גם על הסרט על זה, על אי הכלבים, כי כאילו זה לא בסדר, זה כאילו איזשהו סוג של אקט אימפריאליסטי קולוניאליסטי, כשאמריקאי לבן, גבר אמריקאי לבן, מגיע ואומר, אוקיי, אני אעשה סרט על יפנים. אז הוא חטף על זה ממבקרים אמריקאים, בייחוד ממבקרים ממוצא אסיאתי. אני לא הרגשתי את הדבר הזה, אולי כי אין לי את הרגישות הזאת של אנשים שבאים מהעולם מתרבות אחרת. אם מישהו אמריקאי יעשה סרט על ישראל או סרט על יהודים, אני לא ארגיש שיש פה ניחוס, אבל אולי כי אני פחות רגיש מאחרים. אז אי הכלבים, וצריך לזכור, הסרט נקרא באנגלית Isle of Dogs, אבל תגידו את זה ברצף, Isle of Dogs, ואני חושב שזה בעצם, אם אתם רוצים, אולי זה המסר של הסרט Isle of Dogs. אז כנראה, אני לא יודע, אני לא אתפלא אם וס אנדרסון פשוט מישהו שמאוד מאוד אוהב כלבים, ורצה לעשות סרט על כלבים ועל חוכמתם ועל הטיפוסים השונים של כל כלב וכלב, ובאמת, אם זה הרעיון הזה, שוב, אני לא גם יודע למה דווקא יפן, למה דווקא בעתיד, אבל הוא הצליח בדבר הזה. הסרט מרהיב לצפייה, ברובו מאוד מענה, כדרכו של וס אנדרסון, ההתלהבות הנורא גדולה בהתחלה, קצת דואכת בהמשך, כי הרעיונות התסריטאים, וזה חוזר אצלו לא פעם, הרעיונות התסריטאים נגמרים הרבה לפני הרעיונות הוויזואליים. ואז יש איזשהו סוג של וקום, יש איזה 20 דקות שאתם אומרים, אוקיי, זה עדיין נורא נורא יפה, וכל לוקיישן חדש הוא מרהיב, אבל מבחינתי הסיפור קצת מיצע את עצמו 20 דקות קודם. אז גם זה צריך להגיד על הסרטים של וס אנדרסון. אבל כרגיל, הפסקול שלו, גם השיתוף פעולה עם אלכסנדר דספלה, וגם הקטעים שנמצאים בסרט, שאני משוכנע שהוא בחר אותם בעצמו, הקטעים מתוך הפסקולים של אקירה קורוסאווה, קטעי הטייקו דראמס ששמענו, שפותחים וסוגרים את הסרט, וגם שיר שחוזר כמה פעמים לאורך הסרט, מקסים, ממש שיר פולק אמריקאי מ-1967, שלא הכרתי, עם הרכב שלא הכרתי, שנקרא The West Coast Pop Art Experimental Band, וזה ממש, אפשר להגיד, זה מין סוג של הימנון או שיר הנושא של, של הסרט, קטע שנקרא I Won't Hurt You.
I've lost all of my pride, I've been to paradise and out the other side, with no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Rainbow, how good it is to know your lightning. Strike me with your lightning, bring me down and bury me with ashes. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you.
מתוך הפסקול של Isle of Dogs, אי הכלבים, זה סרט הנעילה של פסטיבל ירושלים במוצאי שבת הבא הבא, כלומר עוד 10 ימים, ושבוע אחרי זה הוא גם יהיה בבתי הקולנוע בארץ, ושוב, המלצה שלי הוא כבר יצא בבלו-ריי, אל תחכו, פשוט קחו ותוכלו לעשות פריז פריים ולצלם צילומי מסך מהסרט הזה, הוא מרהיב, מרהיב לצפייה. אז זה סרט הנעילה, בואו נדלג חזרה אחרונית, אל סרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים. סרט הפתיחה נקרא הבלתי רשמיים, זאת הקרנה הבכורה עולמית, וראשית שפו לפסטיבל ירושלים. א', אני חושב שפסטיבל ירושלים יכול דרך הקולנוע הישראלי להשיג יותר ויותר הקרנות בכורה עולמיות, ואני חושב שראוי ונכון שסרטים ישראלים יהיו סרטי הפתיחה של פסטיבל ירושלים, בייחוד סרט כזה שהוא סרט מאוד מאוד ירושלמי, ואני חושב שהוא גם מאוד קראוד פליזרי. דרך אגב, אותי יהיה מאוד מסקרן לראות את הקהל של פסטיבל ירושלים מגיב לבלתי רשמיים. אני קצת חושב על הקהל של פסטיבל ירושלים כעל קהל אשכנזי מתנשא, והאם הם יצליחו להתמודד עם סרט שמספר את הסיפור של לידת מפלגת שס באופן קומי ואירוני ומשעשע וכסרט הרפתקאות. זה סרט הבכורה, הביקורים בעצם, סרט הביקורים של הבמאי אלירן מלכה. אתם מכירים אותו כי בשנה שעברה הוא פרץ החוצה בזכות הסדרה שלו, השבבניקים, שמאוד הצליחה, הפכה לתופעה תרבותית. אלירן מלכה סיים את לימודי הקולנוע שלו עם סרט גמר בשנת 2010. הסרט גמר שלו, בית ספר מעלה, נקרא 71 מטר מרובע, ואמרתי את זה בכמה הזדמנויות, ועדיין אין סרט אחר שאני אוכל להגיד שירש את הכתר, אבל זה סרט הגמר שאני הכי אוהב מבין הסרטים של בית ספר מעלה, שעשו כמה וכמה סרטי גמר יפים, אבל זה סרט שאני הכי אוהב גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינה קולנועית, גם מבחינה תסריטאית, גם כי הוא שילוב של נוגע ללב ומשעשע. זה סרט שמורכב משני סיפורים, אתם יכולים לראות אותו, הוא זמין לצפייה ביוטיוב, באתר, בערוץ של בית ספר מעלה. יש שם שני סיפורים. הסיפור השני, אם תראו את הסיפור השני, אתם תבינו את הטון ואת הראש שממנו לקוח, אליו הולך הסרט הזה, הבלתי רשמיים. השורה שלה, מבחינת הסיפור, התסריט, הפרמיס, אם תרצו, נקודת המוצא, זה הסיפורה של מפלגת שס, הלידת מפלגת שס בשנת 1983 כתנועה פוליטית וכמפלגה שרוצה להתמודד על הבחירות למועצת העיר בירושלים. כלומר, זה סרט על בחירות מוניציפליות. במפלגה שאחר כך אנחנו מכירים בזירה הארצית. אז יש פה כמה אתגרים לצופה הישראלי נקרא לזה אשכנזי? אוקיי, אשכנזי. א', האם, כן, שס היא מפלגה של הרבה מאוד אשכנזים חילוניים, קשה איתה. היא מזרחית מדי ודתית מדי, ועבור רבים היא מושחתת מדי. האם סרט שמתייחס בצורה אמפתית לראשית ימי שס, בכלל אנשים יבואו לראות אותו. זו שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי מבחינת קהל. איך הקהל יבוא לראות את הסרט. ואז באופן ספציפי, לזכור את הסיפור הזה שלא ידעתי, לא הכרתי אותו. זה סיפור מבחינתי נורא נורא קטן, שמוליד מן זרע מאוד, סיפור מאוד מאוד קטן, שמוליד סיפור מאוד מאוד גדול, איך התנועה הזאת קמה כתנועה שבאה להיכנס ב-1983 למועצת העיר בירושלים. מי שעומד במרכז הסיפור הוא יעקב כהן, מגלם אותו שולי רנד, ופה אני כבר רוצה לעשות פאוזה קטנה ולהגיד, וואו, שולי רנד, למה אנחנו לא רואים אותו יותר בסרטים? מה מונע מיוצרים, מבמאים או משולי, להגיד כן ליותר סרטים? זה... אני חושב שחשבתי על זה לא חסרת, ששולי רנד נמצא עכשיו במקום, מבחינת הנוכחות שלו על המסך, עזבו כרגע בכלל בנושא של ביוגרפיה, שלא יהיה שום הקבלה, במקום שבו אסי דיין היה, לפני כמה וכמה שנים. כל פעם שהוא על המסך, זו חגיגה. הוא נפלא. והסרט הזה, יש בו הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד מעלות, ואני יכול לשבח את הבימוי ואת התסריט ואת הקצב ואת הצילום ואת המוזיקה, אבל בסופו של דבר זה שולי רנד שם. זה נוכחות שלו שם היא כל כך טובה, הוא נותן כל כך את האנרגיה של של הסרט, שהוא פשוט מבהיר את המסך, ואם יש סיבה לראות את הסרט על מסך ענק בבריכת הסולטן, בפתיחת פסטיבל ירושלים, זה בזכותו, או בגללו, או למענו, כי אני חושב שהוא יכול להחזיק את בריכת הסולטן על הכתפיים שלו. זה די מדהים לראות את, את האיש הזה, ואת השחקן הזה, ואת הדמות שמגלם, ואת, ואת התופעה הזאת. זה מופלא. אז שולי רנד מגלם דמות שנקראת יעקב כהן, אבל כדי קצת לבלבל אותנו, זה לצידו, בתפקיד משנה, משחק יעקב כהן, שמגלם דמות אחרת. אז לא להתבלבל, ואני יכול לדמיין בקלות איך העיתונאים הלא ישראלים, שמסקרים את הפסטיבל, עשויים להתבלבל ולחשוב שיעקב כהן מגלם את יעקב כהן וכן הלאה וכן הלאה, זה יכול מאוד לבלבל אותם. אז דמות של נקראת יעקב כהן ב-1983, חרדי, חרדי ספרדי, כן? אני חושב שהיום כבר לא משתמשים במילה ספרדי לתאר את יוצאי עדות המזרח, את בני עדות המזרח, אבל אז זה היה המושג, המושג בקהילה הדתית, יהודי ממוצא ספרדי, שכמו כל החרדים באותה תקופה רוצה ומנסה להכניס את ביתו באופן ספציפי, אבל את כולם, רוצים להיכנס לתוך מוסדות החינוך של החרדים האשכנזים, של אגודת ישראל, אגודה בקצרה. וכשזורקים את הבת שלו מבית ספר, נמאס לו, והוא רוצה להכריז את הכרזת העצמאות של החרדים בני עדות המזרח, ולהתנתק מהמוסדות של האשכנזים, ולשם כך הוא מבין שהוא צריך להקים מפלגה. שכל הכוח נמצא בידיים של מי שיש לו מפלגה. למה אגודת ישראל, למה אגודה, הם כל כך חזקים, יש להם כל כך הרבה תקציבים, כי יש להם מפלגה. וכולם מסתנפים אליהם. אז יותר משזה, אתם יכולים להגיד, אוקיי, זה עוד פעם סרט מהסרטים על דתיים, חרדים, מגל סרטי החרדים שיש בשנה האחרונה, אבל לא, זה בעצם סרט פוליטי, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, זה לא סרט פוליטי. אני חושב, אם יש איזשהו סוג של ז'אנר שהסרט הזה הכי קרוב אליו, זה הייסט, הייסט מובי. לא הפסקתי לחשוב על סטיבן סודרברג לאורך כל הסרט. יש משהו מאוד סודרברגי בסרט הזה, כי תחשבו רגע על הסיטואציה הזאת ותראו את ההבדל בין מנטליות ישראל ובין מנטליות אמריקאית. אם אתם ממציאים את הסיפור הזה באמריקה על מישהו שנמאס לו, שמרגיש שדופקים אותו, שמרגיש שכל הממסד נגדו, והוא עני, והוא רוצה הזדמנות טובה לו ולילדה שלו, ולהפוך את סדרי העולם, מה הדמות הזאת תעשה בסרט אמריקאי? תשדוד בנק, או תשדוד משהו, כן? מסלול מרוצים, או קזינו. תלך תשדוד. זאת המנטליות האמריקאית, לפחות המנטליות האמריקאית, כמו שאנחנו מכירים אותה מהקולנוע. הדרך לשוויון, או דרך לדפוק את השיטה, הדרך להפוך את סדרי את הסדרים החברתיים, זה ללכת נגד החוק, אבל באופן כזה שלכאורה אף אחד לא באמת נפגע, ולשדוד וככה לצאת מנצח. זאת המנטליות האמריקאית, זאת המנטליות של הקולנוע האמריקאי, וככה נולד ההייסט מובי, ככה נולד כל הרעיון הזה של סרטי שודים, שבאמת סטיבן סודרברג עשה בשנים האחרונות כמה מהטובים שבהם. בישראל אין את המנטליות הזאת, אין את המחשבה הזאת. בישראל המחשבה היא באמת מחשבה תמיד פוליטית, ואז, בייחוד שאנחנו מדברים על סיפור אמיתי, כשמישהו רוצה לדפוק את הקופה, כמו סמי בן טובים, אז הוא לא הולך לשדוד את הקופה, הוא הולך להקים מפלגה. וזו הדרך שלו, כאילו, להיות ממזר לשיטה, ללכת בהפוך, לא ללכת by the book, וככה זה נאמר בסרט בצורה מפורשת. לא צריך ללכת by the book, זה כאילו השיטה הערמומית של הגיבור, ושל חבורת המיספיץ שהוא אוסף סביבו ומגבש סביבו במהלך שלהם, מהלך שמטריס נגד בעיקר הממסד האשכנזי. זה סרט שככל שהוא מתקדם וממשיך, ככה הוא נהיה יותר ויותר מהנה ומבדר, כשאנחנו מתחילים להבין באמת את רמת הפרטים, הפרטים שהסרט יורד אליהם על מה טיב המלחמות. זה לא סתם סיפור אמיתי פוליטי, כי אז אפשר היה לגמור את זה יותר מהר, אלא סיפור שיורד לפרטים, איך החבורה הזאת, ואתם מכלל שאתם יודעים את סוף הסיפור, איך החבורה הזאת ניצחה את הבחירות ב-1983, ובעצם נטעה את הזרע הזה להקמת שס. אז עדיין לא קראו להם שס, קראו להם ספרדים שומרי תורה, משהו כזה. לימים זה הפך להיות שס. אבל אותו יעקב כהן, האיש כזה שאמר, אוקיי, אני הולך לעשות את זה, הוא, על פי הסרט, בכל אופן, אני לא עשיתי פקט צ'קינג, על פי הסרט, הוא האיש שהמציא את הסיסמה להחזיר עטרה ליושנה. ואם יש דבר אחד שאנחנו יודעים, גם אנחנו החילונים, האשכנזים, ששס, הסיסמה שלהם זה להחזיר עטרה ליושנה. אז הדמות של יעקב כהן היא דמות אמיתית, ככל שאני יודע, אבל כל שאר הדמויות סביבו הם מופיעות בשמות בדויים. אני חושב שאחד הדברים שיהפכו לספורט לאומי בסוף השבוע הקרוב, בקרב אנשי התקשורת, מבקרים, פרשנים פוליטיים, כתבים חרדים, זה להגיד מי מייצג את מי. אז בקרב הגדולים זה נורא קל. יגאל נאור הוא הרב עובדיה יוסף, לא מוזכר בשמו, אבל הוא הרב עובדיה יוסף. שחקן שלא זיהיתי, מי הוא שמגלם את הרב הגדול מבני ברק, אז זה אמור להיות, אני מניח, הרב שח. ואני חושב ש... שוב, אם זה הייתי נכון, אז גולן אזולאי מגלם את הרב יצחק פרץ, שלימים יעמוד ברוב שס בתחילת דרכה כמפלגה בכנסת. אז אלה כאילו הגדולים שזיהיתי. בסדר, כל השאר אני מניח שהם מדי מסוימת קצת ערבובים של דמויות אחרות שהיו בשס. אבל הסיפור העיקרי הוא הסיפור של יעקב כהן, הדמות הזו שמגלם שולי רנד, שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מי זה? אנחנו מכירים את שס, אנחנו מכירים את הרב עובד יוסף, אנחנו מכירים את דרי, אנחנו מכירים את אלי ישי. מי זה יעקב כהן? לא שמענו עליו אף פעם. אז הסרט בין השאר מסביר למה האיש הזה המציא את שס ויצר את שס, אבל אתם לא יודעים מי הוא. זה חלק מהסיפור של זה. הסרט... חכם ומאוד מאוד מענה, ויש לו גרוב עצום. אמרתי סטיבן סודרברג, אבל יש בו איזשהו גרוב שמזכיר באמת קצת אולי סרטים של ספייק לי, קצת הרעיון הזה של איזשהו סוג של בלק פאוור. שי צברי מבצע שיר הפתיחה שנשמע ממש הומאז' לג'יימס בראון, ג'יימס בראון חרדי, ג'יימס בראון ירושלמי, אם תרצו, איזשהו סוג של גרוב של מוזיקת פאנק, סול, ועם אוסף של סצנות די מרהיבות ומקסימות ונורא חכמות שיש בסרט. אחת מהן קשורה לבי-ג'יז, סצנה נפלאה בתוך הסרט, נפלאה כפליים, כי אני מכיר סיפור כזה. אני מכיר סיפור, כמו שמספרים את הסיפור על הבי-ג'יז בסרט הזה, שמעתי סיפור מבעל תשובה אחר, אותו סיפור בדיוק על סנטנה, ואלה הרגעים שאתם אומרים, אוקיי, הסרט הזה דובר אמת, הסרט הזה יש בו משהו אמיתי, הוא מדבר על אנשים אמיתיים, על אנשים בשר ודם, אנשים שגם אנחנו מכירים, או על... פאזה כזאת של מעגל ראשון או שני של חברים. אז למרות שהעולם הזה רחוק ממני מאוד, אני גר בתל אביב, חילוני כזה, אשכנזי בוודאי, ועדיין סרט שמתרחש בירושלים בשנות ה-80, ובתוך החברה החרדית המזרחית, עדיין, למרות שבהתחלה ככה הייתי מסויג, כי אמרתי, כן, האם אני אצליח להתחבר על סרט על שס? כלומר, מה אני אמור לחשוב? כי... שס, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו לא אוהבים אותה, אנחנו באדם, אנחנו לא באדם, אנחנו רוצים שהסרט יהיה חיובי, כלומר, יש כל מיני מטענים כשאתם באים עם סרט עם סיפור אמיתי. ובערך תוך 20 דקות, חצי שעה, הסרט הזה שווה את ליבי, והוא הולך ומשתפר ככל שהוא נמשך, והוא נגמר נפלא. אז תלכו על זה, הבלתי רשמיים. אז קודם כל, תזכרו, סרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים, בברכת הסולטן, יש מקומות ל-5,000 איש, בדרך כלל תמיד יש מקומות גם לקנות ברגע האחרון, אם אתם רוצים להיות שם, אבל תדעו שהסרט עולה בבתי הקולנוע באותו יום. ביום חמישי הקרוב, אז גם אם אתם לא מגיעים לירושלים, אתם יכולים פשוט ללכת לראות את זה, הבלתי רשמיים. זוכרים על לפני שנתיים את ישמח חתני? אז מבחינת הגרוב של הסרט, מבחינת ה-entertainment value שלו, אז הם דומים. זה הסרט של אלירן מלכה, הוא קצת יותר, לא יודע, בגלל שהוא כל כך פוליטי, אז לכאורה יש בו איזשהו משהו אחר שלא היה שם, שם כאילו נדמה היה שזה סתם כזה סרט בידורי, אבל אני חושב שהם אומרים דברים דומים על האמנציפציה המזרחית, ובטריטוריות ירושלמיות דומות, וגם בשניהם היה איזשהו סוג של גרוב דומה. אז זה היה, אז ישמח חתני הפך ללהיט נורא נורא גדול, יהיה לי מעניין מאוד לראות האם גם הבלתי רשמים יהפוך ללהיט מאוד גדול גם בארץ וגם בעולם. אני בעדו, ואני בעדו, ראיתי אותו בתחילת השבוע, אני בעדו יותר ויותר מיום ליום אחרי שאני, ככל שאני חושב על הסרט, ונזכר בסצנות מתוכו, יש פה סצנות ממש טובות, ממש, כאילו, תראו את הסרט ואני לא, אני יכול להגיד לכם כמה סצנות, שם כלל ממש אפשר לנתק אותם החוצה ולשים אותם, ממש סצנות נורא נורא יפות. טוב, אוקיי, שיר. אתם יודעים, אני בוחר שירים לפני שאני בא לתוכנית, ולפעמים אני מנסה לחבר את זה או לסרט שאני מדבר עליו, או לאיזשהו סוג של יורצייט, איזשהו סוג של יום הולדת, 30. לפעמים פשוט אני רואה דיסק, ואני אומר, וואי, אני כל כך אוהב את הדיסק הזה, אני כל כך אוהב כל שיר ושיר מתוך הדיסק הזה, אני רק רוצה לנגן ממנו משהו, ואין לי סיבה למה. חוץ מזה שעכשיו אני נושא נאום, למה אין לי שום סיבה לנגן שיר מהדיסק הזה. זה אחד מהם, מהדיסקים האלה, שפשוט כל שיר שם הוא נהדר. גבוש, אלבום אדיר, והוא פשוט קרץ לי מהדיסקי, אבל לקחתי אותו. טוק טוק, כמובן, מתוך The Color of Spring, יום הולדת נחגוג, כן, מה, נחגוג לו יום הולדת 32 שנה. עם הצעה מאוד מאוד טובה לחיים, Happiness is easy.
Death, it's so
פנסיזיזי, טוק טוק, 1986. דיברנו על ויטני, הסרט הדוקומנטרי בשבוע שעבר זה היה, תחזרו ותקשיבו לזה, זה גם יהיה בסוף שבוע הראשון של פסטיבל ירושלים, מומלץ מאוד לראות את זה. עכשיו אני רוצה לדבר על מערכה שלישית ואחרונה, לדבר על סרטי פסטיבל. קודם כל, יש הרבה דילמות בין אנשים, ואני ממש רואה דיונים, וזה התחיל כדיונים בטוקבקים בבלוג, ואחר כך בפייסבוק. מה לעשות עם סרטים בפסטיבל קולנוע, בסרטים שיש להם מפיץ ישראלי? האם ללכת לראות אותם או לא ללכת לראות אותם? עכשיו, אני חושב שקודם כל זו דילמה של מבקרי קולנוע, ולא של הקהל הרחב, אלא אם כן, אתם ממש סינפילים שהולכים לראות כל סרט וסרט שיוצא לבתי הקולנוע, ואז באמת, אז זה יכול להיות דילמה ביניכם ובין עצמכם. כלומר, השאלה היא, אם יש שני סרטים שעומדים זה מול זה, ואתם צריכים לבחור אחד מהם, אז יש היגיון לבחור את הסרט שיש סיכוי שלא יוקרן יותר בבתי הקולנוע, מול סרט שאתם יודעים שאמור להגיע מתישהו לבתי הקולנוע. אבל בכל זאת, בעיניי זה אימור, ואני לא אוהב את האימורים האלה, כי אנחנו מכירים לא מעט סרטים, שלמרות שהיה להם מפיץ, אז הם לבסוף לא הופצו, או שהופצו מאוד מאוד באיחור, או שהופצו מאוד מאוד בצורה מצומצמת, וגם סרטים שיש להם מפיצים לפעמים הולכים לאיבוד. אם זה סרט של מפיץ שאתם יודעים שהוא ממש כבר יש לו תאריך יציאה, אז הזכרתי את אי הכלבים, שיוצא שבוע אחרי זה, יהיה סרט חדש של ספייק לי, מוקרן בסוף השבוע הראשון, והוא יוקרן שבוע או שבועיים אחרי זה בבתי הקולנוע, יש לו כבר תאריך, אז בסדר, אז אלה אני מבין. אבל עדיין אני חושב שאם אתם הולכים לפסטיבל קולנוע ואתם עושים לכם כזה יום מרוכז של סרטים, אל תתחשבו. אל תתחשבו האם הסרט יוקרן אחר כך בארץ. פשוט תלכו ותראו סרטים על פי טעמכם. תהפכו את זה באמת לפסטיבל שלכם. כי אחר כך דחיות ומניעות ומי יודע, ואם יהיה לכם זמן, ואם יהיה לכם כסף, ואם הסרט יגיע לבית קולנוע לידכם. כל מיני דברים. יש עכשיו הזדמנות, תראו את הסרט. זה מישהו פעם, איש חכם, לימד אותי ואמר, אין אחר כך בשופינג, אז אני גם קצת חושב שאין אחר כך בסרטים. למרות שכל סרט אחר כך אפשר לתפוס אותו איכשהו. הם יוצאים בבלורי, הם מגיעים ל-VOD, הם מגיעים לנשפליקס, הם מגיעים לכל מיני מקומות. אז סרטים שבאמת רוצים לראות, יש הזדמנות נוספת לראות אותם. אז לא, גם אם אתם מפסידים, זה לא כזה נורא, אבל אני אומר, אל תתחשבו בדברים האלה. אבל עדיין יש סרטים שממש סרטי פסטיבל פאר אקסלנס, סרטים שאפשר לפגוש אותם רק בפסטיבלי קולנוע, ובאופן אישי אני נורא מחכה להם. אלה הדברים שאני מחכה להם. מצד אחד אני מחכה לסרטים, לראות באמת בבת אחת כל מיני סרטים שאמורים להיות הסרטים הבולטים מהשנה האחרונה, סרטים שאולי הם פחות מסחרים, סרטים שאולי מפיצים מתלבטים לגביהם האם להפיץ או לא להפיץ, ואז הם בודקים אותם קצת על הקהל בפסטיבל, אבל יש סרטים שאני יודע שאני אראה אותם רק בפסטיבלי קולנוע, סרטים שאפשר לקרוא להם ארוכים ומשעממים, סרטים של שוט אחד, סרטים שנמשכים שלוש שעות ויש להם בשביל ארבעה שוטים. אני מחפש את הסרטים האלה, אני קמה ונחשף לסרטים האלה, ומשנה לשנה אני מגלה יותר ויותר סבלנות לסרטים האלה, וכבר ממה שראיתי מההיצה של פסטיבל ירושלים, יש כבר שני סרטים כאלה, על אחד מהם אני אמליץ לכם, על השני לא. הסרט שאני אמליץ נקרא אגה, הוא סרט של במאי רומני, אבל הוא צולם בערבות רוסיה, במקום שקרא יוקוט, זה מקום, אחד המקומות צפונים, מזרחיים, אחד המקומות הכי נידחים שיש ברוסיה, מקום צחיח לגמרי, באמצע שום מקום, אין אפילו את סין ליד, זה כאילו פשוט תקוע באמצע רוסיה, אנשים שיש בהם איזשהו סוג של חזות מונגולית, כנראה זה האזור של האזור ההיסטורי של הטטרים באזור הזה, וסרט של הגיבור שלו קוראים ננוק, אז מיד כל עמיתי המבקרים אמרו, אוקיי, זה רימק של ננוק הצפון, וכשאתם רואים את הסרט הזה, אתם מבינים, יש בזה משהו, אבל אני גורם, זה גרם לי לחשוב, רגע, יכול להיות של ננוק, זה כמו יעקב כהן בשפה של מונגולים, או שפה של האסקימוסים, אולי זה שם נפוץ כזה, ואז לא כל, לא כל סרט שקוראים לו גלוגול מוצ'קון לננוק, עם יד רימק או הומאז' לננוק מהצפון, אבל אני מבין את זה, כי יש איזשהו סוג של דמיון בין בין הדברים, כמו גם העניין הזה שאתם רואים את הסרט, אתם לא לגמרי בטוחים האם זה סרט תעודי או סרט עלילתי. אנחנו נדמה לנו שהבמאי והצלם שלו נכנסים לחיים של שני אנשים קשישים שגרים במין אוהל בקטה שעשויה מאורות, בשלב השממה הכי צחיחה והכי קפואה אי שם ברוסיה, ומתעד את החיים שלהם, ונדמה שבאמת אלה החיים של האנשים האלה. אם הם שחקנים, אז וואו, הם שחקנים מדהימים. אבל נראה שהם מתעד את החיים של האנשים האלה, והוא עושה את זה בשקט, בסבלנות, מעט מאוד מילים, מעט מאוד שוטים, מעט מאוד התרחשות, ממש פשוט איזשהו סוג של תיעוד של אורח החיים של האנשים האלה, שהם כבר לא צעירים, הם די מבוגרים, והעולם עקף אותם, העולם עבר מעלה, כלומר, יש סיכוי שכשהם ילכו לעולמם, וכנראה שהיום הזה לא מאוד קרוב, לא מאוד רחוק, סליחה, הם יהיו האחרונים מסוגם. ככה זה לפחות נראה בסרט, הם פשוט נראים האחרונים בעולם שחיים ככה. ופה מגיע הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בימוי, שזה לא, אתם אומרים, רגע, זה סרט תעודי או לא סרט תעודי, פשוט סרט שמצולם כל כך יפה, עם כזאת עין טובה, עם כזאת עין סבלנית, ומסוגננת ושמסתכלת על 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 האקלים ועל הסביבה ועל הטבע ועל אנשים ועל בני אדם ומבט מרחוק, מבט מקרוב, באמת יופי של עבודת מצלמה ובימוי וסבלנות בסרט הזה. בחלק השני שלו, מערכה שנייה או שלישית של הסרט, קשה לחלק אותו למערכות, הוא הופך לסרט מסע, שאחת הדמויות יוצאות למסע לחפש את הבת שלהם, שלה קוראים אגה, והשם שם הסרט בעצם על שם הבת שאותו הוא מחפש. ואז הסרט נהיה קצת יותר מוכר, כי הוא הופך להיות מסרט מסע בתוך האזור המאוד מאוד צחיח הזה, וזה יפה בפני עצמו, אבל אין ספק שזה החלק שבו אנחנו, ברור לנו שזה סרט, פה זה סרט עלילתי, וסרט מבוים וכן הלאה, אז אם התבלבלנו לפני זה ולשאלנו את עצמנו, רגע, זה דוקומנטרי, אז מגיע החלק השני, ואנחנו מבינים, לא, זה לא סרט דוקומנטרי, אבל כנראה שיש בו איזשהו סוג של מידה רבה של, נקרא לזה, אותנטיות. אבל לפעמים יש מישהו שמחפש אותנטיות, איזשהו סוג של נטייה לחער את הסרט, כי המציאות אינה מסוגננת, אבל הסרט הזה יפה, נורא יפה. ודורש את הסבלנות שלכם, דורש סבלנות כמו שאתם באים כאנתרופולוגים, להסתכל על מקום, ואתם פשוט יושבים ומתבוננים בו, ובאורך החיים שלו, ובהלכותיו, ובעונות שמשתנות. אין דין הקרח של הקיץ כדין הקרח של החורף, מתברר. זה כפוא וזה כפוא. אז אגב, לעומת זאת, לב דיאז, במאי פיליפיני, שהוא מאוד מאוד מקובל בפסטיבל הקולנוע, ויש סרטים שלו שאני אוהב, סרטים שלו תמיד מאוד מאוד ארוכים. יש לו סרט שנקרא עונת השטן, בשחור לבן, מאוד ארוך, לא רשמתי לי כמה, אבל יותר משעתיים ואולי אפילו שלוש. ומסוג הסרטים שאני אמור להמליץ לכם, אבל אני חייב להגיד לכם, קצת להזהיר, הסרט הזה לא עבד בכלל בשבילי. סרט מספר סיפור אמיתי על בימי הדיקטטורה בשנות ה-70 בפיליפינים, אבל זה אמור להיות מיין מיוזיקל, אבל הם הגיבורים מזמזמים בלי ליווי את הדיאלוגים שלהם. זה היה משונה מדי, משונה באופן כזה שנורא הרתיע אותי, הרגשתי כאילו שיש פה איזשהו סוג של משהו נורא גחמני מצד הבמאי. אז לב דיאז, לא כל הסרטים שלו קל לי איתם, אבל יש סרטים שלו שאני מאוד אוהב. גם, כולם דורשים סבלנות, הם מתחילים בשעתיים ונמשכים עד 4 שעות, ואפילו יותר, אפילו היה לו סרט של 8 שעות. אז זה יחסית סרט קצר, אני חושב שהוא רק 4 שעות, נדמה לי, הסרט הזה. אבל לא שרדתי אותו, אני חייב להגיד, לא שרדתי אותו. הוא היה לי קשה. אז אם אתם רוצים לנסות את גדולי הבמאים כרגע, אחד מהם זה לב די, אז תיזהרו מהסרט החדש שלו, עונת השטן. אז זהו, אז יהיו לנו המלצות ואזהרות. פסטיבל ירושלים, נוכל להיפגש שם מיום חמישי, אני אהיה שם בחלק מהימים, ואנחנו מסיימים עם קטע טיפוף מתוך אי הכלבים של ווס אנדרסון.
Signal from another world.